כי הוא אוהב את האנשים ההם ושמח בהם. ואת יגזור על אחרים, כי ירס ביתם ממחי זכרם. ואולי להפך, כי הוא שונא את האנשים וכועס עליהם. כלומר, היום זה קצת קשה המשל הזה, אבל בואו נבדק מה שקרה היום, שהשופטים היום יש להם אג'נדה, ויש להם רצונות, ויש להם רוצים ללכת לכיוון מסוים.
היום זה כן מוי.
היום, לא, אבל שופט באמת, הוא מסתכל בספר חוקים. זאת אומרת, תשמע, אתה עשית א' ב' ג', אתה חייב. לא בגלל שאני שונא אותך, ואני רוצה שאתה תחטוף, ואני רוצה שאתה תקבל. לא, פשוט מאוד, אתה עשית, אתה גנבת, אתה צריך לשלם עכשיו 50 שקל. לא בגלל שאני שונא אותך, לא בגלל שאני מתעצבן אליך, לא בגלל שאני עכשיו רוצה שתחטוף. אלא פשוט בגלל שזה מה שכתוב בספר חוקים. או הפוך, אם אתה מזכה מישהו, לא בגלל שאתה רוצה לעשות לו טוב, ואתה רוצה להטיב עמו ולקדם אותו, לא, פשוט בגלל שלפי הספר חוקים, זה מה שצריך להיות לו היום. אבל בדיבור, כשאתה אחרי הפסק בדין, אתה שומע, אתה אומר, השופט אהב אותו, השופט קידם אותו, השופט באמת הלך לקראתו ונתן לו ככה וככה. למרות שבאמת השופט לא הלך לקראתו, אלא פשוט מאוד, זה מה שגדול ספר חוקים. אם אתה עושה ככה וככה, אתה צריך לקבל ככה וככה. ואותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא עושה את מה שהוא קבע בתחילת הבריאה. הוא קבע שאם אתה מרים את היד, אז אתה נתקל בככה וככה חיכוך, ואם אתה מוריד את היד זה נובע מכוח המשיכה, וזה נובע מעוד כמה דברים. אם אתה עושה מצוות אתה מקבל שכר, אם אתה עושה עבירות אתה מקבל עונש. עכשיו התורה מתארת את זה, חרה פי בכם. לא שבאמת הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו עוברים עבירות ואז הוא מתעצבן וכועס, לא, חס וחלילה, אלא הקדוש ברוך הוא בנה מערכת כזאת, מערכת חוקים במציאות, שבה ברגע שאתה בעל אשת איש, אז משהו אצלך נרכב. וכשמשהו נרכב אצלך, המשל של זה זה שהקדוש ברוך הוא כועס עליך. לא רק זה היה שעכשיו הוא באמת כועס עליך ועכשיו מתעצבן עליך, איך עשית דבר כזה? אלא התוצאה הזאת של הקלקול שנובע מהמעשה שלך, אנחנו מתרגמים את זה בלשון ספרותית, הקדוש ברוך הוא כועס. אז אין לו משהו כועס. וגם להפך, ברגע שאתה עושה מעשה טוב, ואתה מתקדם, והנפש שלך מתרחבת, ואתה הולך ומתפתח, הלל, אז מה קורה? אז אומרים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא שמח, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב עמך. זה הקדוש ברוך הוא, זה לא... אם זה באמת היה כיפשוטו, אז זה אומר שמה? אם יש הקדוש ברוך הוא נפעל ממה שאנחנו עושים. ובכל אנחנו משנים אותו. הוא איזשהו מושל שאנחנו קובעים לו מה לעשות. הוא עושים ככה, אז הוא צריך לעשות ככה, אז אם ככה, הוא עושה אחרת, תשכח מזה. זה הכל תיאור ספרותי כביכול לתהליכים שקורים פה בעולם הזה. לא, לא כמו מכונה, אלא יש... בשביל זה אנחנו מתארנו עכשיו את מה שנקרא עולם החוכמה. מה לא חוכמה? יש עולם הרצון שבו אלוהים כן מתערב. ואני אסביר את הדברים, בגלל השאלה שלך. תראה, כתוב, הנה אנוכי, ראה אנוכי נותן לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. עכשיו, אם הפסוק הזה היה גומר כאן, מה הייתי מבין? הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לאיזשהו מגרש של גלדיאטורים כזה, של מלחמות. אם אתה עושה דברים מסוימים, אתה תקבל תוצאה מסוימת, עושה דברים אחרים, תקבל תוצאה אחרת. כמו עכברים מסוממים באיזשהו מקום. אם אתה לוחץ על דבר מסוים, מקבלים אוכל, או איזה דבר אחר, מקבלים מכה חשמלית. אבל הפסוק לא נעצר שם. אם הפסוק לא נעצר שם, זה אומר, אתה בוחר לעצמך, ולקדוש ברוך הוא לא אכפת בכלל מה תעשה. אם אתה תעשה טוב או רע, זה בעיה שלך. רק הוא מודיע לך. אם אתה תעשה טוב, אתה תצליח, תעשה רע, אתה תיפול. אבל הקדוש ברוך הוא לא אכפת מה אתה תעשה. התורה הוסיפה עוד משהו, שני מילים, שתי מילים. ובחרת בחיים. כלומר, אלוהים כן רוצה שאתה תעשה טוב. לא רק הוא שם אותך במקום שבו בהתאם למעשה הטוב שלך יש תגובה כזאת. בהתאם למעשה רע שלך יש תגובה אחרת. על גבי זה יש רצון אלוהי שאנחנו נעשה טוב. כלומר, העולם בנוי מרגע זה ככה, לפחות פה, עכשיו בשלב הזה, משתי קומות. ויש קומה שנקרא לה קומה של חוכמת השם. קומה של חוכמת השם, איך שאתה מתנהג יש תוצאות. ובקומה הזאת, אלוהים בכלל לא מתערב, לא אכפת לו, לא מזיז לו. מה שאתה תעשה זה מה שיהיה. ולקומה הזאת הפילוסופים הגיעו. כי עוד הפילוסופים באים ואומרים, יש את השכל הפועל, שהוא נאצל ממנה העולם הזה, ומעכשיו הלאה אתה תחליט מה אתה רוצה לעשות. תעשה דברים טובים, אתה תתעלה, תעשה דברים רעים, אתה תרד. אתה קובע עצמך מה זה. לשכל הפועל לא אכפת בכלל מה קורה פה בעולם הזה. אבל את הקומה הנוספת שאנחנו הוספנו, שקוראים הקומה של הרצון, של אלוהים יש גם רצון לעשות מסוים. עכשיו, הרצון של אלוהים זה לא כמו רצון אצלנו. הרצון של אלוהים זה שהוא עולם. עולם ממש, שבו יש שפע של אור, והאור הזה מופיע בצורה של רצון. המקובלים לומדים על זה. מה זה בדיוק הרצון אצל אלוהים? מה זה בדיוק החוכמה אצל אלוהים? אנחנו מכירים את החוכמה אצלנו. מכירים את הרצון אצלנו. שהקדוש ברוך הוא זה מתהפך. קצת נמוכים, אבל לא נורא, אם כבר נכנסנו לזה. אצלנו יש את הרצון ויש את החוכמה. עכשיו, מה זה הרצון אצלנו? אני רוצה ללכת לטיול. נכון? אני רוצה ללכת לטיול. זה הרצון. עכשיו, איך יוצאים לטיול? מה צריך להכין? לאיפה נלך? מה נעשה? זה כבר הפרטים. הפרטים זה החוכמה. איך אני מנהל את הרצון הזה? מה אנחנו עושים עם זה? אז הרצון הוא קודם לחוכמה. קודם יש את הרצון האידיאלי לברות עולם, נגיד אצל הקדוש ברוך הוא עכשיו. הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולם. רוצה. עכשיו, איך בונים עולם? מה תהיה הצורה שלו? מה הוא יתעסק? איך הוא יהיה בנוי? לאיפה הוא הולך? מאיפה הוא בא? כל הפרטים האלה זה כבר עולם של חוכמה. זה כבר היישום של הרצון האלוהי. בסדר? זה שתי קומות, שני רבדים, בכל מעשה ומעשה שאותם אתה עושה, אתה נפגש לפעמים עם הרצון של אלוהים, לפעמים עם החוכמה של אלוהים. בסדר? עכשיו, בוא נחזור. אומרים עליו כי הוא רואה ושומע, וביות האוויר ושאר הגופים נפעלים לפי רצונו ומקבלים צורה על פי מאמרו, כשם שהצטיירו השמיים והארץ בדברו, יאמר עליו כי הוא מדבר וכותב. שאומרים שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, או שהוא כותב, אנחנו מדברים עוד מעט בעזרת השם, אנחנו מתקרבים לימים נוראים. הקדוש ברוך הוא כותב את המצוות ואת העבירות שלנו בספר, והוא שוקל את הדברים האלה. אז לא לחשוב חס וחלילה, אנחנו בגלל שאנחנו גדלנו בעולם פיזי, בעולם שבו הדמיון שולט, אז כל פעם שאנחנו קוראים את המדרשים האלו, את התורה הזאת, אז אוטומטית מצטיירים לנו בעיניים איזשהו מישהו שכותב. צריך תמיד כשאנחנו נפגשים המדרשים האלה לעשות טרנספורמציה, כלומר לעשות עדכון, שינוי של מה שכתוב למשמעות של הדברים. אם אתה קורא שאלוהים כותב, צריך להבין מה זה שאלוהים כותב. מה המובן שאלוהים כותב? מה המובן שאלוהים מדבר? מה ההבדל בין כותב ומדבר? מה זה שוקל? הקדוש ברוך הוא באמת שוקל? יש תמיד, כשהייתי קטן, מתקופת הגן, אתה זוכר את זה? תמיד באים בסרט עם התשובה, יש כמה ציורים של ראש השנה. אחד הציורים המרכזיים זה כזה המשקולת שמו שיש בשוק. משקולת, אני לא יודע אם הוא יש, אבל בטח לא ראינו את זה היום בשוק. יש היום בשוק עדיין את המשקולות האלה של ככה וככה? בגן יש. אז אתה בא עם ציור כזה, ככה וככה, גם כשאתה מתפלל בתפילת ראש השנה, זה מה שיש לך בראש. המשקולת הזאת עם השני עשרות. וזה נורא, זה הגשמה. מה, יש משקולת כזאת בשמיים? טיקלה קוראים לזה בארמית. אז זו המשתמש במשקולת הזה, טיקלה. טיקלה זה משקולת. יש איזה משקולת בשמיים? לא. אלא מה המובן של המשקולת? המובן שבראש השנה זה הראשית, נקודה הראשונה של השנה. ובראשית העולם כולו חוזר לשורש שלו. כלומר, כל השנה העולם הולך ומתקדם ומתפתח, עושה מה שהוא רוצה, מתקדם לאיפה שהוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה. תחילת שנה חוזרים לנקודת ההתחלה. עכשיו, מה יש בנקודת ההתחלה? בנקודת ההתחלה יש רק טוב, יש רק אור, יש רק ברכה, יש רק שפע, יש רק דברים טובים. עכשיו, ברגע שאתה מתקרב אל האור ואל השפע ואל הטוב עם כל מה שעשית במשך השנה, אז עכשיו אנחנו רואים, אתה מתאים לנקודה הזאת. עכשיו, וכל העולם אוטומטית עולה לנקודה הזאת, אתה עולה לנקודה הזאת עם כל הג'יפה שעשית במשך השנה. עכשיו, אם זה, אתה בא עם ג'יפה למקום עם כל כך הרבה אור, אז אתה לא מתאים למקום הזה, אתה לא שייך למקום הזה. אז זה אומר שהקלקול הוא שולט. וזה אומר שעכשיו המשקולת היא יותר למעשים הרעים. לא שזה איזשהו משקולת, אלא זה אומר שאתה פשוט לא מתאים לשם. ואם אתה לא מתאים לשם, אז אתה נשרף מהמקום הטוב הזה.
זה כל כך חוקי וכל כך דבר קבוע, זאת אומרת שאתה לא מתאים, אתה בחוץ.
אז
יש פושעים שחיים משנה
משנה, שאתה לא מתאים על השנה הראשונה. זה שאלה מצוינת, אנחנו לא מסוימים, אבל לא משנה, זה גורם לכם להתעורר עם הפסקאות הקשות האלה, אז לא נורא. תראה. יש כמה פרמטרים, אני תמיד מזכיר את זה. מישהו לומד פה פיזיקה, מכניקה בזה. בתחום מכניקה אתה לומד על כוחות. הכוח הראשון שאתה לומד זה כוח האנרגיה. אתה לוקח, יש שלוש חוקים של ניוטון. אחד החוקים האלה אומרים, כשאתה קטן אתה לא מבין מה הוא אומר. אתה לוקח את הפלאפון הזה, זורק אותו, הוא לא יעצור. ימשיך וימשיך 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 בלי גבול. הרי שאתה רואה שזה נופל, הרי אתה רואה שזה עוצר, כיוון שיש פה עוד כוחות. יש פה כוח המשיכה שמוריד אותו, יש כוח חיכוך עם האוויר שעוצר אותו, כל מיני כוחות שמפריעים לו לעצור. אבל הוא יצויר, נעשה ניסוי. יש איזשהו מקום בחלל, שהוא אין בו כוח המשיכה ואין בו כוחות של חיכוך. אתה הולך וזורק את הפלאפון, הוא לא יעצור. הוא ימשיך, 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 בלי גבול, בלי מעצורים, בלי שום הפסק. ימשיך, ימשיך כל הזמן באותה זווית ובאותו כיוון שאתה נתת.
עכשיו,
אחרי שאתה לומד את החוק הזה, אם אתה חושב שיש רק את החוק הזה, אז אתה עומד בסימן שאלה. למה הפלאפון נפל? למה הפלאפון עצר? למה זה לא ממשיך? זה לא יגיד לך, תשמע, אנחנו תיארנו לך עכשיו רק את החוק הזה, אבל יש עוד כמה חוקים שמשפיעים על התנועה של הפלאפון הזה. אותו דבר גם בראש השנה. מה שתיארתי לך עכשיו זה תהליך נטו של שלושה כוחות, שלושה משתנים. המצוות שאנחנו עושים, העבירות שאנחנו עושים, והערך שקורה בראש השנה. המקום הרוחני שאליו כל האנושות עולה בראש השנה. אוטומטית, בעצם עיצומו של יום. שכל האנושות חוזרת ומצטרפת לשורש שלה. עכשיו, אתה אומר, איך זה אנשי חיים? מכיוון שיש עוד חשבון, יש עוד כוחות. לדוגמה, הקדוש ברוך הוא רוצה לגמול עם הנפש הזאת משהו שהסבא של הסבא שלה עשה. אלא מה? הסבא של הסבא שלה, הוא לא הספיק, הוא מת בדמי עמיו. למה? יש קדוש ברוך הוא סיבו. עכשיו הוא רוצה לגמול לו טוב. עכשיו, משהו מהסבא של הסבא של הנפש הזאת, התגלגל והגיע לנפש הזאת. למה? מכיוון שהנפש הזאת, היא לקחה מהסבא של הסבא שלה, היא לקחה את האופי הספציפי הזה. והטוב שהסבא הזה עשה, הוא לא הלך לאיבוד, הוא לא מתפוגג, יש חוק שימור האנרגיה. אבל הוא לא מצא מקום שדרכו יכול לפעול. ורק אחרי שהוא הגיע לנכד של הנכד שלו, אז הוא הצליח לפעול פה ולתת לו עוד שנה לחיות, עוד שנתיים לחיות. למה? כי הוא עזר לאיזה עני, אני לא יודע מה הוא עושה. עכשיו, כשאתה מסתכל על הנכד לבד, מגיע לו למות. מכיוון שכשהוא עולה ומתקרב למקום, לאור הגדול הזה של ראש השנה, הוא נשרף מהאור הגדול הזה, הוא לא מתאים. אלא מה? יש לו איזשהו מקום בקצה הציפורת של הרגל שמושפע מהתכונה הזאת של הסבא של הסבא שלו. זה מה שמאפשר עכשיו לחיות שנתיים. נוספות. אם הייתי לוקח אותו נטו, הוא היה צריך למות. אבל יש פה עוד כוחות. עוד דוגמה, לא יודע, הבן אדם הזה הוא, הוא לוחם. והוא קצין מצליח. הוא יצריך מצד עצמו למות. אבל בגלל שעכשיו עם ישראל צריך אותו, ואם הוא ימות אז יהיה פה בלגן, לא נמצא מישהו דומה לו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד שנתיים. עוד איזה עוד אלף ואחת סיבות. כשאנחנו מדברים על מה שקורה בעשרת ימים תשובה, או בכלל בימים נוראים, זה אנחנו מבודדים, כאילו, כמו שאמרתי, לוקח את הפלאפון, שם אותו במעבדה, שבה אין שום כוח אחר חוץ מהכוחות שעליהם אנחנו מדברים. אז אתה יוצא לתוך המציאות, אתה רואה שיש המון כוחות, יש המון השפעות, וכל כוח משפיע, ויכול לפעמים אפילו לגרום לזה שאתה תגיע למקום אחר לגמרי, מהמקום שמתאים לך מצד הזכויות שלך. וצריך לדעת את זה. עכשיו, אנחנו קודם כל פועלים לפי מה שכתוב תורה, לפי מה שאנחנו מכירים, אבל אנחנו גם צריכים לא לסגור את האוזניים ולדעת שיש פה עוד כוחות מסתובבים במציאות. שם כמה משפיעים עליהם, בסדר?
זה איסור ביתר. זה איסור, שגמרו בו את התלויים. כשבן אדם נגיד נפטר, אז נקבע את ראש השנה שהוא נפטר. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להחליט פתאום שבן אדם להמיד אותו בקבוצה שנה?
להחליט להמיד אותו ב...
זאת אומרת, הבן אדם בשנה עשה מהפך לרעה.
אני חושב שזה בוא, אני חושב שזה כן, אני חושב שאני מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שהמשפט הזה שאומר, זה עוד פעם, במידה אנחנו נמצאים במערכת סגורה, תנאי מעבדה. בתנאי מעבדה אין שינויים, אין חשבונות, זה הזמן שבו נקבע הכל. אבל כשאתה יוצא מהתנאי מעבדה, אתה רואה שיש אפשרות לעשות שינוי. עכשיו, גם המדרש הזה שעליו אתה מדבר, הוא בא להגיד, לא פרקטית, עכשיו הוא מת בגלל שכבר נקבע לו בעוד שנה. הוא רוצה להגיד, הסיבה לזה שעכשיו הוא מת, זה מארג הכוחות שהיו לו בנפש בראש השנה. עכשיו, גם אם עכשיו יעשה משהו חדש, המשהו החדש הזה, מאיפה זה נובע? מאיפה זה בא לו? זה בא לו מאיזשהו מקום בנפש שהתברר בראש השנה. אתה מבין? אני אומר עוד פעם, אנחנו לומדים פה עכשיו לנסות להרים את המבט שלנו, להעמיק את המבט שלנו, ולא לחשוב בצורה מגושמת, לא לחשוב בצורה ציורית. אז כל השאלות נובעות מאיפה, מזה שאנחנו לא חושבים בצורה נכונה, חושבים בצורה... עכשיו אני אקח את המדרש עליו ואתה מדבר. שכל מה שקורה לאדם במשך השנה נקבע לו בראש השנה. עכשיו, איך אתה קורא את זה? מה אתה מבין? אתה מבין שהוא היה בבית משפט בראש השנה, בית משפט בשמיים, השמיים הייתה בית משפט, אנחנו קוראים את זה, ואז החליטו שהוא יהיה, לא יודע מה, הוא ימות בתאריך הזה והזה. ככה אנחנו מבינים, אבל זה לא נכון. כי אין משפט בשמיים. כי לא לוקחים לה שמה ועושים לה חקירת שתי וערב ונותנים לה פסק דין כמו שיש בעולם הזה. אלא עוד פעם, זה משל. למה? משל שביום ראש השנה הנפש עובר תהליך של ברור. עצם המפגש שלה עם השור שלה, עם המקור שלה, הוא יוצר את הבירור בנפש. הוא יוצר את הניעור של הנפש. והוא מדגיש, זה כמו רנטגן, הוא מדגיש את הדברים הטובים, את הדברים הרעים. הוא כביכול משקף לנפש, המפגש הזה של הנפש עם השורש שלה, וכמו שאתה, כמו שאתה תבוא, כל שנה אתה יכול לעשות צחוקים מעצמך, לעשות שטויות, אבל אתה בא, עומד לפני הרב שלך, אתה כבר לא יכול לעשות צחוקים, אתה עומד מול האמת, הרב או האשתך. בחוץ אתה יכול להגיד, לעשות, להציג את עצמך, כאילו אתה כזה ואתה כזה ואתה פה ואתה שם, אתה חוזר הביתה, אל תעשה סיפורים, אתה, אנחנו יודעים, אתה יודעים בדיוק מה אתה ומה אתה יכול ומה אתה לא יכול לעשות. אותו דבר, הנשמה, בראש השנה מה שקורה לה, היא חוזרת לבית שלה, חוזרת לשורש שלה, ואז פה אתה כבר לא יכול לעשות הצגות, לא יכול לעשות צעצועים שאיתם מתנהגת כל השנה. אתה עכשיו עומד מול האמת, וכשאתה עומד מול האמת, אז מתברר השקר שבו חיית כל השנה. ואז אנחנו גם מבינים, מה זה אנחנו מבינים? מתברר בתוך הנפש איזה כוחות טובים, איזה כוחות רעים, לאיפה היא יכולה לפרוץ, לאיפה היא יכולה לא לפרוץ, מה היא יכולה לעשות, מה היא יכולה לעשות. אם מארג הכוחות הזה שבו היא נפגשה בראש השנה, איתו היא יוצאת לרוץ עכשיו. זה לא שנקבע לה שהיא תמות בתאריך הזה והזה. אלא, יש לך, בתוך הנפש, יש סטייה במקום הזה והזה, שהסטייה הזאת יכולה לגרום שעוד חודשיים הטיפלי עמוק בתוך הבור. אבל לא שזה כאילו הכרחי שזה יקרה. אלא, זה מארג הכוחות שיש לך עכשיו בנפש. בסדר? זאת אומרת, העבודה הזאת צריך לעשות כל הזמן. כל הזמן שאנחנו קוראים מדרשים, לנסות להשתחרר מהציור הפיזי. עכשיו, כשאתה משתחרר, הדרך היא לא לזרוק את זה, אלא דרך הציור הפיזי ללכת ולהפשיט אותו, ולהפשיט אותו, ולהפשיט אותו, ולהגיע לציור נפשי.
אנחנו נחיות בסרט לפעמים, ללמר כל מיני דברים.
רוב השנה אנחנו חיים בסרט, צודק. אפילו ההסתכלות שלנו לאלוהים, כמה שאנחנו אומרים, ילדים מסתכלים על אלוהים כמו סבא עם זקן, ההסתכלות שלנו תמיד על אלוהים מסתכלות מורשמת. אנחנו מסתכלים עליו כמישהו, מישהו גדול. זה לא נכון. וזה לוקח זמן, לוקח זמן הרבה לימוד תורה, הרבה הפשטה של החשיבה, בשביל להגיע לרמה שבה אתה אוטומטית עושה את התרגום. לא זוכר אם הרב שרקי אמר לי פעם, על הרב צוקרמן, שהוא אחד מהגדולים שיכולים לעשות את זה בשנייה. את ההפשטה. יכול להיות ההפשטה. אתה מדבר עליו בצורה של משלים, אוטומטית מה שמצטער לו כבר זה המשמעות הזה. זה מבנה נפשי מסוים, זה גם עבודה.
כל משמעות שהוא יחשוב עליה זה בעצם הקטנה והגשמה של...
לא, הוא עושה אוטומטית תרגום למשמעות, לא לזה. אני אומר עוד פעם, דיברת על ראש השנה, על הכי שקוראים ראש השנה. כשאתה קורא משקולת, כשר, אתה צריך שתתחיל לחשוב, בדיוק מה זה משקולת, מה זה קורה בנפש, מה המשקולת, מה המשמעות של משקולת, מה זה אומר כלפי הנפש. זה תהליך מסוים שאתה עובר, ואז אתה מבין, או כן מבין או לא מבין. אצלו אוטומטית, הוא קורא משקולת, יש שם הציור הנפשי.
הוא כבר למד את זה או כי הוא...
לא כי הוא למד, לא כי הוא למד, כי יש לו שריר כזה, זה כמו שאדם יש לו שריר מאומן לעשות את זה.
תכונת נפש
כזאת. תכונת נפש כזאת, שאתה מכוון את זה בקלות, יותר קלות. כמו שיש אנשים שיכולים לקפוץ לגובה בצורה יותר מהירה. בשנייה אחת, זה כמו מכוניות. יש מכוניות שיוצאת לזינוק בשנייה אחת. זה לוקח יותר זמן. אז הוא יכול לזינוק בשנייה.
ואיך נראים באמת, נגיד, הראש השני
שער
צוקרמן, אם נשאר
את זה? זה תשאר את זה. זה כבר, אני לא יודע.
גם המציאות עצמה היא מופשטת.
בטח.
הגוף מרגיש טוב.
בטח, בטח, בטח. כלומר, הלימוד הוא אוטומטית מתורגם. לזה, למעשה. וזה גם מפחיד, כיוון שהוא חי ככה. בגלל שהוא חי ככה, אז הוא מתרץ ככה לתלמידים. ואנחנו לא חיים בסטנדרט הזה, אז זה נראה קצת... נראה קצת מפחיד.
האיסור בטל בעצמו.
כאילו, זה לא משאיר לך מקום לחולשות. מבין מה אני מדבר? כיוון שברגע שהאמת מונחת אצלך על הפרצוף, והיא אוטומטית קופצת לך, אז אין מקום לפינוק, אין מקום לחולשות, אין מקום ל... האמת היא אמת. כל החטאים שלנו, כל הדברים נובעים מזה שהאמת היא קצת רחוקה מאיתה. אנחנו יודעים מה האמת. אנחנו לא מספיק חיים אותה. ברגע שאתה חי אוטומטית את האמת, אז אתה לא יכול לשחק. זה כמו שאלוהים יהיה פה. אלוהים פה אני לא יכול לעשות עכשיו צחוקים. לא נעים.